הלחם והתחינה, כתבתה של רונית ורד, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. זרזיף תחינה דקיק ניגר באיטיות בין אבני הריחיים, וריח אגוזי משקר התפשט בבית הבד שבאבו גוש. פרופסור צבי פלג התקשה למחוק מפניו את החיוך הרחב. זהו רגע נדיר. פניו הנהריות של פלג, חוקר גנטיקה ופיזיולוגיה של גידולים חקלאיים, שומרות על פי רוב על הבעה מאופקת וחמורת סבר. אבל גם לאגוז קשה עורף שהקדיש שנים מחייו לחקר הסומסום, יש רגעים רכים. תחינה ישראלית אמיתית, מזני סומסום שטופחו וגודלו בישראל, אמר בסיפוק והושיט אצבעות שוקקות לטעום את הנוזל החם. כילד אחוז התלהבות ומיהר להדביק על הצנצנת הראשונה מדבקה מאולתרת שהכין ערב קודם לכן ונשאה את הבשורה באלו המילים. זה מרגש, אמר פלג. אתה עובד שנים ארוכות במעבדה ובשדה, עושה החלאות אחר החלאות ומחזור גידול אחד אחרי השני, אבל אתה לא באמת יודע אם הצלחת או לא, עד שאתה תואם את המוצר הסופי. תחינה הפכה לאחד מחומרי הגלם המזוהים ביותר עם מטבחי המזרח התיכון והמטבח הישראלי החדש. אבל מקורה של כל התחינה שאנחנו צורכים היום בישראל בסומסום מיובע, בעיקר מאתיופיה. גידול סומסום שהיה נהוג באזור במשך אלפי שנים, דאך בשנות ה-70 של המאה ה-20 עד שנעלם לגמרי. בשנה האחרונה התייקרו מחירי הסומסום בעולם ביותר מ-30%. בשנה שעברה קניתי טון סומסום ב-$1,480, אומר מורד ג'ולני, יבואן וסוחר סומסום ממזרח ירושלים. אחר כך טיפס המחיר ל-$1,600 ומשם ל-$1,750. המחירים עולים ואין סחורה בשוק. לדברי ג'וליה זהר, הבעלים של תחינת אל-ארז, המחירים כבר האמירו ל-$1,950 לטון. הרווחיות שלנו הולכת ונשחקת, אומרת זהר בשיחה השבוע. איש לא מעז עדיין לעלות מחירים, כי תחינה נחשבת למוצר עממי והציבור מגיב קשה לעליות מחיר, אבל אני לא יודעת כמה זמן נחזיק מעמד. מחסור הסומסום נובע, בין השאר, משינויי האקלים. בהודו, מגדלת הסומסום הגדולה בעולם, החריבו בשנה האחרונה שיטפונות כמעט את כל היבול השנתי. גם לפקקים שנוצרו בנמלים הימיים בעקבות משבר הקורונה, יש השפעה מכרעת על מחירן של סחורות חקלאיות. אבל הסיבה העיקרית לעלייה החדה במחירים היא מלחמה שכמעט ואינה נמצאת על סדר יומם של אזרחי העולם. מלחמת האזרחים שפרצה באתיופיה בנובמבר 2021. מלחמה שעקרה יותר מ2 מיליון איש מבתיהם וגרמה לרעב המוני. אתיופיה היא אחת ממגדלי הסומסום החשובות בתבל, ולאו דווקא בפרמטרים של כמות. באתיופיה מאבדים מדי שנה כ3.5 מיליון דונם ומפיקים 260 אלף טון סומסום. בסודן השכנה, לשם השוואה, מפיקים 1.5 מיליון טון. אבל לזני הסומסום שגדלים באזור חומרה שבמערב אתיופיה, יצא מוניטין בינלאומי של זנים איכותיים, במיוחד להפקת חינה. הנפה ההררית, ששמה הפך לשם נרדף לסומסום משובח, שוכנת במחוז המערבי של תגראי, המדינה ששאיפותיה הבדלניות הציתו את המלחמה שסופה אינו נראה באופק. סומסום הוא הגידול החקלאי החשוב ביותר של חבל הארץ הכפרי, ומטה לחמם העיקרי של רבים מתושביו העניים, גם אם הם עצמם לא זכו לאכול אותו. כמעט כל הסומסום מיוצא מחוץ למדינה, אומר אשר פנטון סיום, ששימש שליח הסוכנות היהודית באתיופיה בשנים 2011-2015. אולי רק שכבה דקה של אליטה מקומית יכולה לצרוך אותו. לדבריו, השנתיים האחרונות לא התברכו בגשם, תנאי הכרחי ליבול סומסום מוצלח, אבל הבעיה העיקרית כרגע היא כמובן המלחמה. החקלאים מתקשים לחרוש, לזרוע ולקצור בגלל הקרבות ובגלל נוכחותן של מיליציות חמושות. סומסום הוא גידול שמצריך הרבה ידיים עובדות, אבל הפועלים לא מצליחים להגיע לאזור. אחת הבעיות המרכזיות היא הובלת הסומסום מחומרה לנמל בג'יבוטי, המוצא הימי היחידי. מנמל ג'יבוטי יוצא הסומסום באוניות לנמלים שונים בעולם, ביניהם גם לישראל. אבל הדרך לג'יבוטי עוברת באזורי הלחימה, והכבישים נחסמים לעתים תכופות. יש חשש מתמיד שהדרך תיסגר, אומר ג'ולני. אני מייבא סומסום כרגע מגדרף, האזור המקביל לחומרה בסודן השכנה, וכולם מחפשים מקורות וספקים חדשים בעולם. בשנה שעברה הביאו לישראל בפעם הראשונה סומסום לטחינה מברזיל. המשלוח הראשון היה מצוין. זן הסומסום היה מתוק כמעט כמו הסומסום של חומרה, אבל האיכות של המשלוח השני הייתה נוראה, והסוחרים נתקעו עם הסחורה במחסנים. זהר אומרת דברים דומים. אני תואמת בשנתיים האחרונות זני סומסום שמגיעים ממקומות אחרים, אבל עוד לא מצאתי זנים שמשתווים באיכותם לאלה שמגיעים מחומרה. שוק הסומסום העולמי גדל בעשורים האחרונים בהתמדה. לא בגלל תחינה, למרות הפופולריות הגואה של התזונה המזרח תיכונית, אלא בגלל הביקוש הגובר לשמן סומסום, שהוא חומר גלם חשוב במטבחים האסיאטיים. בעשור האחרון הוכפל מספרם של שטחי הגידול בעולם, מ-70 מיליון דונם ב-2011 ל-140 מיליון דונם ב-2021. אבל שוק הסומסום עדיין קטן משמעותית מבורסות של צמחי תרבות אחרים שהפכו לסחורות חקלאיות נפוצות, כמו חיטה, תירס, סויה או קפה, ולכן לא התפתחה בו רגולציה מסודרת. אין כמעט פיקוח על טיב ועל אחידות הסחורה, גם זו שמגיעה לישראל, ואין פיקוח על שכר הוגן לפועלי החקלאות שמגדלים וקוצרים את הסומסום, בעיקר באסיה ובאפריקה, ומסתכרים שכר האב. וזה הפרדוקס הנוסף שמזמן המאכל לאוהביו, בנוסף לשאלת המקומיות. תחינה הפכה למרכיב חשוב בתזונתם של ישראלים רבים, שבוחרים באורח חיים צמחוני טבעוני מטעמים של הגנה על זכויותיהם של בעלי חיים ועל הסביבה. אבל צריכתה בעולם המערבי כרוכה על פי רוב בהפרת זכויותיהם הבסיסיות של בני אדם במדינות המתפתחות, ובשינוע מזון ממקומות רחוקים שהוא כמעט תמיד בעייתי ברמה האקולוגית. אין בנמצא חומרי גלם רבים שצריכתם במאה ה-21 אינה כרוכה בנזק לאדם, לחיות או לטבע. אבל כדי להבין מדוע נדחק גידול הסומסום בימינו למדינות מתפתחות, ומה מתרחש בעולם עד שמוסיפים טחינה לצלחת חומוס או למנת סביך, צריך להכיר את סיפורו של הצמח, שמיען במשך אלפי שנים להתמסר לחלוטין לתכתיבי האדם. מקורו של הסומסום הבר בחצי האי הודו, שם גם בוית ומשם הגיע לאפריקה. שמן הסומסום נחשב לאחד השמנים הקדומים ביותר שהפיק האדם מהצומח. נדיר למצוא זרעי סומסום בחפירות ארכיאולוגיות, כי הם עדינים ומתפרקים בשריפה, אומר פרופסור אהוד וייס, ראש המעבדה לבוטניקה ארכיאולוגית במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. הממצא הקדום ביותר שמעיד על גידול חקלאי מגיע מעמק האינדוס, מערב הודו, ולאזור המזרח התיכון מגיע סומסום באמצע האלף החמישי לפני הספירה. אחד הממצאים המעניינים ביותר הוא סומסום שהוא שם בסלים בקברו של המלך הפרעוני תותנחמון, בערך בשנת 1325 לפני הספירה, כמנחת קבורה. הזרעים היבשים השתמרו בצורה מושלמת, והממצא הזה מייצא כנראה מזון נדיר שמתאים לשולחן המלך, לא חומר גלם יומיומי שגדל בחקלאות מקומית. רק בתקופה היוונית-רומאית הופך הסומסום לגידול חקלאי חשוב, והזרעים והשמן שמופק מהם לחומרי גלם משמעותיים בתזונת יושבי האזור. תאופרסטוס מגדיר את הסומסום, יחד עם הדוחן, כאחד מגידולי הקיץ העיקריים של זמנו. במשך מאות ואלפי שנים היה אזור המזרח התיכון וארץ ישראל בפרט, מרכז חשוב של הפקת שמן הסומסום, שנחשב בתקופות מסוימות לאיכותי ונפוץ יותר משמן הזית ומהחמאה המזוקקת. השמן המצוי בשפע בגרגירים היה הסיבה העיקרית לגידול הסומסום, אבל בימי הביניים המאוחרים מופיע בכתבי יהודים וערבים גם המאכל תחינה, מחית שמופקת מתחינת זרעי הסומסום. עד לשנות ה-70 של המאה ה-20 המשיכו מגדלים מקומיים לספק את רוב צריכת הסומסום המקומית. ב-1917 נזרעו בארץ ישראל 260 אלף דונם סומסום, אומר פלג מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. זה לא גידול זניח וחסר חשיבות, זה הגידול השדה השני בחשיבותו אחרי חיטה, והייתה לו משמעות כלכלית ותרבותית אדירה. אל הפלאחים הערבים שגידלו סומסום הצטרפו חקלאים יהודים. בשנות ה-60 גידלו עשרות אלפי דונמים של סומסום באדמות קיבוצים באזור הרי ירושלים, וחוקרים ישראלים טיפחו זני סומסום חדשים בניסיון להתאים אותם לתנאים המקומיים ולדרישות החקלאות המודרנית. אך כשנפתחו שערי הארץ ליבוא סומסום, לא הצליחו החקלאים המקומיים להתמודד עם מחירו הנמוך של הסומסום המיובא. הודו, בורמה, סודן, סין ואתיופיה הן היום המדינות המספקות את מרבית צריכת הסומסום העולמית. כ-7 מיליון טון סומסום בשנה נכון ל-2020. מגדלים מקומיים שאין להם שטחים גדולים או כוח אדם גדול וזול, נכנעו לתכתיבי השוק הגלובלי. ב-40 השנים האחרונות להוציא גידול בקנה מידה זעיר וזניח של קומץ חקלאים מסורתיים, שאפשר לספור על כף יד אחת, אין גידול מסחרי של סומסום בישראל. באביב קיץ 2013, בניסיון להבין מדוע נעלם הסומסום מזדות הארץ, התלוויתי לאחד מאחרוני מגדלי הסומסום המקומיים כדי לתעד את שלבי הגידול. אבו זקי, עיקר גבה קומה וחסון גוף שהיה אז בן 81, ופלח בן פלח שנולד בכפר מנדה, בשולי בקעת בית נטופה שבגליל התחתון. את חוכמת האדמה ירש מאבותיו. אפילו יום אחד בימי חיי לא עבדתי במשרד או בעבודה שאינה בשדה, אמר לי אז בגאווה. מי שיש לו אדמה, למה שיהיה עבד? עד תחילת המאה ה-20 חיו מרבית תושבי בקעת בית נטופה מפרי אדמתם. במרוצת השנים התפצלו שטחים גדולים בני מאות דונמים לחלקות קטנות שביטרו את נוף הבקעה. הכפרים הפכו ליישובים גדולים, ותושביהם אינם יכולים להמשיך להתפרנס מחקלאות. למרות זאת, הם ממשיכים לאבד את החלקות הקטנות לצורכי המשפחה, ושומרים על קשר עם האדמה, מושג מפתח בתרבות הפלסטינית, ועם פירותיה העונתיים. בחורף מגדלים כרוב, סלק וגזר. בקיץ עגבניות, חצילים, מיני דלויים ואבטיחים. בעונת הסתיו עוצרים שמן זית מפרי העצים, ובאביב מכינים פריקה, גרגירי חיטה ירוקה כלויה, ותוכנים גרגירי חיטה לבורגול ולקמח. אבו זקי, שבבעלותו עדיין שטחים חקלאים נרחבים יחסית, היה בזמנו אחד מהבודדים שהמשיכו להתפרנס מהחקלאות בקנה מידה גדול. מדי שנה בעונת הקיץ נהגו אבותיו לזרוע באדמה מאות דונם של סומסום. אבו זקי מתעקש לדבוק במסורת השנתית, גם אם על שטח מצומצם יותר, ועל אף שהעבודה הקשה הכרוכה בגידול סומסום אינה נושאת כמעט רווח בימינו. ההיצמדות למנהגי האבות אינה רק גחמה של עובד אדמה כשעורף. במחזור הזרעים של החקלאות המסורתית, בניגוד לחקלאות המונוקולטורה המודרנית, העשירו גידולים שונים את האדמה וסיפקו לה חומרים חיוניים לבריאותה ולבריאות התנובה שהיא מצמיחה. מחזור גידולו אחת שנתי של צמח הסומסום נמשך 3-4 חודשים. כל שנה, בתחילת החודש החמישי למניין הזמן, מאי, נהגו לצאת אבו זקי ובני משפחתו למלאכת הזריעה. קוראים שוחות ארוכות, צרות ורדודות באדמה, שזיכרון גשמי ברכה האחרונים של חורף עדיין ניכר בה, ומפזרים בהן בידיהם מיליוני זרעי סומסום זעירים שנשמרו בקפדנות מיבול השנה הקודמת. בשנים טובות נובטים הזרעים כעבור שבוע 10 ימים, ועלים ירוקים צעירים צומחים מתוך האדמה הולכת ונסדקת. בשנים אחרות, כשממטרים לא צפויים מרטיבים את האדמה הכבדה לאחר הזריעה, השכבה העליונה נאטמת ומייצרת קרום שהנבטים הצעירים לא מצליחים לחדור, ובני המשפחה נאלצים לזרוע שוב את השדות. מיום שבו נקלטים הזרעים לא יבואו אל פיהם מים נוספים מלבד אלה שנעצרו באדמה בחורף. שדות הסומסום, כמו חלק גדול מגידולי הבקעה, אינם מושקים באופן מלאכותי. חקלאות בעל, על שם אחד מאליליו הקדומים של האזור, מסתמכת אך ורק על גשמי שמיים. כחודש לאחר זריעת הסומסום היו חוזרים בני המשפחה לשדות. הגיע העת לדלל את התורים הירוקים. הזרעים המיניאטורים הצמיחו שיחים צפופים, וכדי לאפשר לחלק מהם לגדול ולהתפתח כראוי, יש לעקור את רובם. נשות המשפחה עסקו במלאכה. בגב כפוף ובמשך ימים ושעות מפרחות, התקדמו אנשים בשדות הסומסום. מותירות מאחוריהן עשרות צמחים צעירים שנעקרו מהאדמה וערוגות סדורות רווחים מדודים. לקראת סוף יוני החלו שיחי הסומסום לפרוח. לא רבים מכירים בימינו את החיזיון היפהפה של השדות נמלאים פרחים לבנים דמויי פעמונים, ובחלוף הימים הופכים פרחי סומסום להלקטים ירוקים. ברגע שבו מתחילים ההלקטים עמוסי הזרעים להציב כמעה, מגיע זמן הקטיף. גם אם לא כל ההלקטים לאורך הגבעול הגבוה הבשילו. מי שהתמהמה, עלול לאבד את כל יבולו. תרמילי סומסום שלים נפתחים מעצמם על פי צו טבע אבולוציוני קדום, כדי להפיץ את הזרעים. מילות הקסם סום סום יפתח, שהונצחו בסיפורי אלף לילה ולילה כסיסמה לפתיחת מערת האוצרות של עלי בבא, הן עדות ספרותית הנחרטת בזיכרון לקלות שבה נפתחים האלקטים. ברוב צמחי התרבות החשובים, בין אם קטניות או דגנים, תהליך הביוט כלל את עיבוד התכונה של פיזור זרעים, אומר פלג, שהקדיש את 12 השנים האחרונות לחקר הצמח ולטיפוח זני סומסום חדשים. ביוט החיטה כלל טיפוח שיבולים שלא מתפרקות ברגע שהן מבשילות, כדי שבני אדם יוכלו לאסוף את התבואה באופן מבוקר ויעיל. בסומסום זה לא קרה. זה אחד הגידולים היחידים בעולם שאין בו מנגנון שמונע את פיזור הזרעים. ומכיוון שכך, אי אפשר להיכנס לשדה סומסום עם קומביין ולקצור את היבול באופן מכני. בחקלאות האינטנסיבית המודרנית אין כמעט פעולות שאינן מבוצעות היום באופן מכני. כל שלבי גידול הסומסום בבקעת בית נטופה, כמו גם באתיופיה, מתבצעים באופן ידני. אבל המדהים מכל היה לצפות בתהליך הקציר. בני המשפחה עקרו בידיהם את צמחי הסומסום החזקים על שורשיהם, והניחו אותם לייבוש על יריות ניילון שנפרסו בשדה. בתום שבועיים נפתחים מעצמם מרבית ההלקטים, וניעור קל מחלץ מהם בקלות את הזרעים. על הלקטים סרבניים מקים קלות במוטות עץ, ואת גרגרי הסומסום אוספים ומסננים משאריות של אדמה ולכלוך. בשנים טובות מניבה האדמה 50-60 קילוגרם לדונם, יבול זעיר בהשוואה למיני גידולים חקלאיים אחרים. היבול הקטן והצורך בידיים מרובות מסבירים מדוע נדחק גידול סומסום ממדינות מפותחות, ונותר מקור פרנסתם הדלה של עובדי האדמה במדינות מתפתחות. פיזור הזרעים והקציר הידני מובילים לאובדן של עד 70% מהיבול, אומר פלג. המספרים האלה לא יכולים לקיים חקלאים בימינו. גידול סומסום במאה ה-21 עדיין מצריך שטחים גדולים והרבה ידיים עובדות, וזו גם הסיבה מעשה ביצה ותרנגולת שהמחקר המדעי לא היה מפותח. תקציבי מחקר והשבחת זנים מופנים בדרך כלל לענפים חקלאיים נפוצים במערב. זני הסומסום המקומיים לא נחשבים מתאימים להפקת חינה. הכמות הזעומה שמגדלים פלחים קשישים כמו אבו זקי נמכרת על פי רוב ברשות הפלסטינית ומשמשת לאפייה ולטיבול תערובת הזאטר. החקלאים הפלסטינים קוראים לזנים המקומיים בלדי ומקפידים לשמר אותם משנה לשנה, אומר פלג. אבל כשבוחנים אותם גנטית במעבדה, רואים שהם התערבבו עם זנים שהביאו חקלאים יהודים בשנות ה-50-60. פלג, שנולד ב-73 במושב חירות שבשרון ומתגורר בו גם היום, ראה את קציר הסומסום הידני לראשונה באתיופיה, כשנסע למדינה האפריקאית במסגרת מחקרים שהוא עורך על חיטה. זו הייתה הפעם הראשונה שיצא לי לראות איך סומסום גדל. כולנו שכחנו, או לא ידענו מעולם, איך נראים גרגירי הסומסום מחוץ לסופרמרקט ולחנויות התבלינים, הוא מספר. ואז גם ראיתי אנשים, כמו בימים עברו, קוצרים סומסום במגל, עוקרים את הצמחים ומניחים אותם לייבוש. זה היה כמעט בלתי נתפס לראות גידול שאת פירותיו כולנו אוכלים כמעט מדי יום, בין אם הלחמניות ובין אם בחומוס, שמעבדים עדיין בשיטות מסורתיות. זה ריתק אותי. ולמזלי קיפלתי משרה בפקולטה לחקלאות ויכולתי להגשים את החלום לנסות לטפח זני סומסום מותאמים לחקלאות מודרנית. פלג, בשיתוף עם האגרונום אסף אבנרי, החל את התהליך הארוך של הניסיון לטפח זני סומסום מודרניים שמותאמים לקציר מכני. התחלנו לנסות לחפש פתרונות להגדלת היבול ולבעיית ההתבקעות המוקדמת של האלקט. זה אורך שנים, ולתהליך היו שותפים תלמידי מחקר רבים, ביניהם גם הדוקטורנט ירון גדרי, כרפרנט שעובד איתי למעלה מעשור. בטיפוח גנטי קלאסי, בניגוד להנדסה גנטית, לא משנים תכונות גנטיות של הצמח, אלא מחליאים בין טיפוסים וזנים שונים כדי להעצים תכונות רצויות, כמו טעם טוב או עמידות למחלות, ולבטל תכונות רצויות פחות. מטבע הדברים, תהליך הסלקציה אורך זמן רב, הזמן הממוצע לטיפוח זן חדש, ו-12 שנה. אנחנו עובדים על טיפוח זני סומסום מודרניים לייצור שמן, כמו שמכתיב הביקוש בשוק העולמי, אבל היה לי ממש חשוב לטפח גם זנים מתאימים לתחינה, שאפשר יהיה לגדל בארץ סומסום שממנו יפיקו תחינה ישראלית אמיתית. המונח תחינה אתיופית שמופיע היום לעתים קרובות על תוויות מותגים מסחריים פופולריים, ממש מעצבן אותי. אין דבר כזה תחינה אתיופית. יש תחינה שיוצרה מסומסום שגדל באתיופיה, ואני לא מבין למה להתגאות בחומר גלם מיובא. זו פעולה שלא מקיימת ומזיקה לסביבה, שגם פוגעת בחקלאים מישראל. שינוי האקלים, מלחמת האזרחים באתיופיה והמלחמה באוקראינה, ומה שקורה בעקבותיה בנושא החיטה והלחם, רק מדגישים את העובדה שלא תמיד יהיה אפשר להטיס או להשיט לפה אוכל. סבתי וסבי, שהגיעו ממזרח אירופה לארץ ישראל בשנות ה-20 של המאה שעברה, לא החזיקו תחינה במזווה ביתם. גם בילדותי, בשנות ה-70, לא הייתה תחינה, חלק ממוצרי הבסיס, במזווה בית הוריי, בכפר הס. תחינה אכלנו כרוטב דליל מבקבוק לחיץ, בדוכן של מוכר הפלאפל התימני במושבה הסמוכה תל מונד. או כחלק מהסלטים שהוגשו על שולחן מסעדות מזרחיות וערביות, בטירה השכנה. אבל בתחילת המאה ה-21, אין כמעט מטבח ישראלי ביתי, כולל זה שלי, שלא מחזיקים בו צנצנת חינה גולמית או סלט חינה במקרר. בתקופת המנדט הבריטי, ממליצות התזונאיות שכותבות את מדורי האוכל בעיתונות ואת ספרי הבישול העבריים הראשונים, לאמץ את התחינה כסוג בריא ומזין של שומן, כרוטב שמשמש כתחליף מיונז או כסלט בפני עצמו. אומרת דוקטור דפנה הירש, חוקרת תרבות באוניברסיטה הפתוחה, שכתבה על צריכת החומוס בחברה היהודית לפני ואחרי 48. עם עליית הפופולריות של מסעדות מזרחיות, עולה גם צריכת התחינה. ויחד עם זה, המעמד שלה היה תמיד פחות קנוני מפלאפל וחומוס, שהוגדרו כמאכלים לאומיים. אבל בשנות ה-60, כשמציגים בחול מאכלים ישראליים במרכאות, תחינה נכללת ברשימה. מותגי התחינה התעשייתיים הראשונים בישראל יצאו לשוק בסוף שנות ה-50, במקביל למותגי החומוס הראשונים. אבל לעדנה אמיתית בקרב החברה הישראלית-יהודית, זכתה התחינה בסוף שנות ה-80, בויכה שנות ה-2000. שפים כמו חיים כהן, עזרא קדם, ארז קומורובסקי, רפי כהן ואייל שני, הפכו את התחינה לאחד מחומרי הגלם החשובים ביותר של המטבח הישראלי החדש, שנוצר בהשראת הכלכלה הסמלית של ערכים כמו מקומיות ואותנטיות. אוכל הוא אחד האמצעים הנוחים ביותר להגדיר דרכו זהות והשתייכות, והמאכלים שנחשבו למקומיים ואותנטיים הפכו לחלק בלתי נפרד מהניסיון להפוך לחלק מהמרחב הגיאוגרפי-תרבותי. הוויכוח על מותג התחינה הטוב ביותר, בדומה לאובססיית החומוס הכי טוב, הפך לחלק מהשיח הישראלי הרווח, שלא במקרה דווקא במקביל לאירועי האינטיפאדה הראשונה והשנייה. הפער בין הישראלים לפלסטינים הולך ומעמיק, אבל מותגי תחינה פלסטינים משכם, בירת התחינה האזורית, כמו היונה, הגמל או התרנגול, הפכו למוסד תשוקה והערצה. השומרונים ששימשו כבלדרי תחינה בתקופות שבהן התקשו סחורות לעבור מהרשות הפלסטינית לישראל, הקימו בסופו של דבר מפעל תחינה משלהם, הר ברכה, שהפך לאחד ממותגי התחינה החזקים בישראל. לאימוץ הישראלי-יהודי של מאכלים כמו חומוס ותחינה, שהפלסטינים רואים כניחוס תרבותי ומחיקת הזהות הפלסטינית, יש גם פן כלכלי בולט. סקר שנערך בשנים האחרונות באנגליה, מצא שבכל משק בית חמישי, מחזיקים היום במקרר חומוס, מאכל שכמעט לא היה מוכר באירופה ובאמריקה עד לפני עשור. שוק סלטי החומוס מתרחב. התזונה המזרח תיכונית, עשירה בירקות ובקטניות, מתאימה לטרנדים בריאותיים עכשוויים. וחומוס משווק היום לעולם בעיקר באמצעות חברות מזון ישראליות גדולות, שהבולטת בהן היא שטראוס. תעשיית המזון זייתה גם היא את הביקוש הגובר לסומסום. את התייקרות המחירים ואת המרוץ המקומי והבינלאומי לטיפוח זני סומסום חדשים. תחינה היא 15-30% ממרכיבי סלט החומוס, והמרכיב היקר יחסית בחומוס, ולכן קבוצת שטראוס מתעניינת בסומסום, אומר דגן אשל, סמנכ"ל החדשנות של הקבוצה. סומסום עניין אותנו מהרגע שבו נולד המותג חומוס אחלה, וזה נכון ביתר סט מהרגע שבו הקמנו את סברה בארצות הברית, היום מפעל החומוס הגדול בעולם. קבוצת שטראוס, תחת המותגים סברה ובלה, מייצרת ומשווקת היום סלטי חומוס בארצות הברית, בקנדה, במקסיקו, באוסטרליה, בניו זילנד ובאירופה. המפעל בישראל צורך כ-3,000-4,000 טון תחינה בשנה, אבל כשמוסיפים לזה את המפעלים שלנו במדינות שונות בעולם, מגיעים ל-20,000 טון בשנה, מה שהופך אותנו כנראה לצרכני התחינה הגדולים בעולם. אומר אשל. לכל שינוי במחיר או באיכות הסומסום, יש השלכות דרמטיות על הרווחיות שלנו ועל טיב המוצר, במיוחד בעידן שבו ברור שאחוז התחינה בחומוס תעשייתי, איכותי צריך להיות גבוה, מוסיף אשל. בהתחלה התעניינו ברמת הרכש. אנחנו לא מייצרים טחינה גולמית, אנחנו קונים טחינה מספקים שרוכשים סומסום. אבל בסופו של דבר הגענו למסקנה שכדי לשפר את הרווחיות, אנחנו צריכים להתקרב לשרשרת הערך. וכמו שאנחנו מעורבים בגידול חומוס, להיכנס גם לתחום גידול הסומסום לטחינה. שטראוס, באמצעות סברה, חברו לאקווינום, סטארט-אפ ישראלי שהוקם לפני 9 שנים, ועוסק בפיתוח חלבון מהחי ובטיפוח זרעים לתעשיית המזון. הטכנולוגיה שפיתחה החברה מבוססת לדברי אנשיה על היכולת לאתר ולנתח בכלים גנטיים תכונות רצויות של זני מורשת מסורתיים, וכך לקצר את הדרך להחלאה קלאסית של זנים מודרניים. התחלנו להתעניין בסומסום, אומר מנכ"ל החברה והמייסד גיל שלב, כי בעשור האחרון מחירי הסומסום הכפילו את עצמם. העלייה במחיר לא קשורה בעיניי רק לשינויי האקלים, לקורונה או לאירועים נקודתיים כמו המלחמה באתיופיה, אלא להתייקרות עלות כוח האדם במדינות מתפתחות. הדור הצעיר במדינות האלו שמחובר לסמארטפון ולרשתות החברתיות לא רוצה לעבוד בעבודות כפיים. כוח העבודה הזול, קרוב למיליון פועלים שנעו באתיופיה בעקבות קציר הסומסום, הולך ונעלם. וכשזה יקרה אנחנו רוצים להיות שם עם הזנים החדשים שפיתחנו ומותאמים לקציר מכני. פיתוח הזנים החדשים ארך 5 שנים לדברי שלב, הודות לקיצור הזמנים שאפשר השימוש בכלים גנטיים. אקווינום, לדבריו, טיפחה זני סומסום מודרניים לשמן ולתחינה שעמידים לקציר מכני ומניבים 250 קילו לדונם. ניסינו לגדל את הזנים החדשים בישראל ובארצות הברית, אומר אשל. הגילוי המאכזב היה שבישראל, למרות שניסינו 3 שנים, לא הצלחנו להגיע לתוצאות איכותיות ורווחיות. בגלל העלויות היקרות של מים להשקיה, ואולי גם בגלל חוסר הניסיון של החקלאים. בארצות הברית התוצאות היו טובות יותר, אבל גם שם זה לא צלח. בינתיים המשכנו עם המחקר במעבדה, והיום ברור לנו מעל כל צל של ספק שאפשר לייצר טחינה איכותית לא רק מזנים שמקורם באתיופיה, אלא גם מזנים שמקורם במקומות אחרים. שלב נחרץ אפילו יותר כשהוא מדבר על הסיכוי להשיב את הסומסום לשדות ישראל. זה לא כלכלי לקיים בישראל גידולי שדה, הוא קובע. מחיר הקרקע, מחיר המים, עלות כוח האדם ותשומות אחרות יקרים כל כך בישראל, עד שאי אפשר להתחרות בתוצרת גידולי שדה של מדינות אחרות. לדבריו, זני הסומסום שפיתחה החברה לטובת ייצור שמן מגודלים היום ב-24 מדינות בצפון, מרכז ודרום אמריקה. האם באמת צריך לגדל סומסום בישראל? מדינה שרוב שטחה מדברי, השטחים החקלאים במצומצמים ומחיר המים ביקר? אין לי תשובה ברורה, אומר דוקטור עידו מנדלסון, אגרו-אקולוג מהפורום לתזונה בת קיימה בישראל. ישראל לעולם לא תוכל לספק את כל צורכי המזון שלה בעצמה. שטחי החקלאות הולכים ומצטמצמים. האם סומסום חשוב יותר בסדר עדיפויות מגידולים אחרים, כמו חיטה, קטניות או פירות וירקות טריים? ברמה הכלכלית התאורה ייתכן שלא. זה גידול שיש לו חיי מדף יחסית ארוכים, ומגדלים אותו במקומות נוספים בעולם, לא רק באפריקה, כך שעל פניו ייתכן שעדיף לייבא אותו. אבל יש נושאים שקשה לקמת רק לנוסחות כלכליות, כמו הניסיון לקדם מוצרי תזונה בריאים, שסומסום נמנע עמם, או המורשת התרבותית קולינרית של מוצר מקומי כמו טחינה. אם תשאלי לדעתי האישית, אני חושב שצריך לגדל סומסום בישראל, אבל זה צריך להיות גידול פרימיום איכותי שיצדיק את מחירו היקר יחסי. פלג, בניגוד לאנשי חברות הזרעים והמזון המסחריות, ממשיך להאמין בכל ליבו ומעודו שסומסום יכול להפוך שוב לגידול רווחי וחיוני לחקלאים מקומיים. אין היום הרבה גידולי קיץ במחזור גידולי השדה בישראל, הוא אומר. רוב גידולי הקיץ נעלמו מהמחזור, והרוטציה חשובה לחקלאים ולבריאות הקרקע. אני עובד בפקולטה לחקלאות, לא בחברה מסחרית. ואני חושב שתמיכה בחקלאות מקומית מקיימת היא חלק מהתפקיד שלי. באתי מרקע חקלאי וחקלאות מקומית חשובה לי. בעשור האחרון, מאז ביקרתי לראשונה במעבדה של פלג ב-2013, אני עוקבת אחרי התפתחות המחקר שלו ושל צוותו. היעדים הראשוניים, לפתח זנים עמידים לקציר מכני שיניבו 250 קילו זרעי סומסום לדונם, ויהיו עשירים בשמן ובברזל, הושגו בהצלחה מסחררת כבר מזמן. מדי שנה מתרחב מגוון הזנים, ושטחם של שדות המחקר מוכפל ומשולש. איני יודעת אם מראה הקומביין קוצר ים זהוב של שיחי סומסום שלים ידבר ללב כל, אבל מי שחזה בעבודתם הקשה של מגדלי הסומסום המסורתיים, בין אם בבקעת בית נטופה או באתיופיה, אינו יכול שלא להתרגש לנוכח החיזיון. המעבר מזנים ניסיוניים לגידול מסחרי אינו פשוט. חברות מסחריות גדולות מחזרות, שכן מדובר כמובן בפיתוח שיש לו ערך כלכלי אדיר, אבל לפלג חשוב שהזנים יגודלו גם בישראל. אני לא אומר שלא נגדל את הזנים שלנו גם במקומות אחרים. ישראל מן הסתם לא תספק את צריכת הסומסום העולמית, אבל להחזיר את גידול הסומסום לישראל זו אחת המטרות המרכזיות. לפני למעלה מעשור, כשהחל המחקר, חישבו החוקרים שיבול של 250 קילו לדונם יהפוך את הגידול לרווחי עבור החקלאים המקומיים. היום, בעיקר בגלל מחירי המים, צריכים הזנים לעמוד ביעד של 350 קילו לדונם. אין לי ספק שנגיע לשם בקרוב, אומר פלג בביטחון. מים הם אכן משאב יקר, ואנחנו מפתחים זנים שידעו להתמודד עם זה ולהיות יעילים בניצולם. זו תכונה חשובה בעידן של התחממות גלובלית. במהלך השנים ייצרו החוקרים בקנה מידה ביתי וזעיר מוצרי מזון, שמן ואפילו בירת סומסום, מהזנים החדשים שטיפחו. אבל בגלל הכמויות הקטנות של הזנים הניסיוניים, התקשו למצוא בית בד שיפיק מהם תחינה. קאמל השלמון, בעלים של בית הבד אל יסמין, התנדב לבקשתי לקלוט ולטחון עבורם 5 תחינות מ5 זנים שונים. השלמון, שף מוכשר שעשה דרך מרשימה במטבחי מסעדות מקומיות בתל אביב וירושלים, פתח את בית הבד הארטיזינלי באבו גוש ב-2017. התחינה המצוינת שהוא מייצר נכבשת באיטיות באבני ריחיים עשויות בזלת שנבנו עבורו בהתאמה אישית בידי בעל מלאכה סורי שנמלט ממולדתו לטורקיה עם פרוץ מלחמת האזרחים. אני מחפש זנים שיש להם טעם וארומה מתוקים יחסית, הסבירה שלמון לחוקרים כשהגיע בפעם הראשונה למעבדה ברחובות וטעם גרגירים מעשרות זני סומסום שונים שהונחו על השולחן. בחודשים האחרונים, מהסיים השלמון את תחינת 5 התחינות המקומיות הניסיוניות, ערכנו 2 טעימות עיוורות לתחינות. טעימה אחת נערכה בפקולטה לחקלאות ברחובות, והשתתפו בחוקרים וסטודנטים. והטעימה השנייה נערכה במסעדת דוק בתל אביב, והוזמנו אליה חקלאים, שפים, יצרני תחינה, אנשי יין, תואמי שמן זית ואנשי אוכל נוספים. את דוק פתחו האחים אסף ויותם דוקטור ב-2015. כדי לאתגר את עצמו החליט השף אסף דוקטור להשתמש במטבח המסעדה הקטנה אך ורק בחומרי גלם מקומיים. כלומר, חומרי גלם שמיוצרים בישראל, גם אם מקורם במחוזות רחוקים ולא מיובאים אליה. התרגיל האינטלקטואלי הפך למסע מרתק בעקבות מגדלים ויצרני מזון קטנים שיש להם תנובה יוצאת דופן. ובעקבות חומרי גלם מקומיים שיכולים להחליף מרכיבים נפוצים שאינם גדלים ומיוצרים בישראל. תחינה, שעשויה בימינו אך ורק מסומסום מיובא, לא הופיעה בתפריט המסעדה ב7 שנות קיומה. זו לכאורה מגבלה במסעדה שחרתה על דגלה את המקומיות, אומר דוקטור. אבל דווקא למדתי לחבב את זה. הווטו על תחינה הכריח אותנו לחשוב על מנות פחות בנאליות מאלו שהוגשו באותו זמן במסעדות אחרות. סומסום מקומי דווקא השגתי, מאחד מאותם חקלאים משוגעים שמתעקשים להמשיך לגדל, אבל תחינה נעדרה מהמטבח. ביום שבו נערכו הטעימות הוצבו במסעדה דלי ענק של תחינה מקומית חלוצית. השף תומר טל, ג'ורג' וג'ון, הכין טרטר בקר עם אחית סומסום וטחינה גולמית. השף אלרן שפלר, אזורה, הכין קציצות בטחינה וצלחות חומוס ומסבכה, לכאורה המאכל המקומי הבסיסי ביותר, למעשה חיזיון שנדיר לאכול אותו כשכל מרכיביו מקומיים ולא מיובאים. ודוקטור ואנשי צוותו הכינו דגים נעים עם רוטב סומסום בהשראה אסיאתית, גלידה טחינה ועוגות מרים ברוטב טופי וטחינה. פרוטוקול שתי הטעימות, ברחובות ובתל אביב, התנהל באותו אופן. לחמש הטחינות הניסיוניות הוספנו לשם הבקרה טחינה מסחרית, אחד מהמותגים הנחשבים על ידי רבים לאחת מהטחינות הטובות בישראל. בכל אחד מהתואמים טעם 6 סוגי טחינה בצורתה הגולמית, וכאמולסיה מעורבבת במים, והתבקש להעריך אותה על פי פרמטרים כמו רמת כלייה, רמת מתיקות, טעם אגוזי ורמת חמיצות. חשוב שתזכרו שזה לא המוצר שעתיד לצאת לשוק מחר או בעתיד הקרוב, אמר פלג לנוכחים. זו תחינה שייצרנו בכמויות קטנות וניסיוניות. אם היו לנו כמויות גדולות, דווקא היה קל יותר לקלוט ולתחון אותה בבתי הבד הגדולים, וכך להשוות באופן מוחלט את המשתנים. ומבחינתנו זה רק הצעד הראשון, בדרך להחזיר את הסומסום לישראל ולייצר טחינה ישראלית מקומית אמיתית. התוצאות, גם אם לאיש לא היו יומרות לנהל טעימות מדעיות מובהקות, הפתיעו לטובה. אי אפשר לייצר טחינה טובה מסומסום שלא מגיע מאתיופיה, אמר בפסקנות אחד השפים המפורסמים בישראל, איש שעשה קריירה בין השאר גם מטחינה, כשהזמנו אותו להשתתף בטעימה. אלא שבמבחן התוצאה לא התבלט לטוב או לרע טעמה של הטחינה המסחרית, העשויה לכאורה מזני סומסום שמקורם באתיופיה. הטחינה המסחרית זכתה כצפוי וראוי לשקלול סופי גבוה, אבל אחד מזני הטחינה הניסיוניים קיבל ציון שווה לה, וזן נוסף לא פיגר אחריה בהרבה. אני חושב שלפחות לשניים מאזנים שבדקנו יש פוטנציאל אדיר לייצור טחינות איכותיות, אמר אסף דוקטור. אני חושדת, ונדמה לי שפלג מסכים איתי, שהחך של כולנו לא מאומן מספיק בטעימות סומסום וטחינה, ושהטעם של כולנו מושפע ממה שכתוב על התווית ומסיפורים מיתים שמתקבעים כאמת צרופה. אין דבר כזה זן חומרה, כפי שכתוב לעתים תכופות על תוויות טחינות אתיופיות או ישראליות, אומר פלג. חומרה זה אזור גידול, לא זן, ויש בו הרבה זנים שונים. מי שמכיר את התחום מבין שאם דונה מניב 30 קילו, כדי לאסוף טון, צריכים סוחרי הסומסום לאסוף יבול מעשרות שדות, מגדלים ומקורות שונים. זה היה נכון לפני המלחמה וזה נכון שבעתיים עכשיו. כל סוחרי ויבואני הסומסום מאתיופיה קונים תערובת של זנים. אין סיכוי שבתנאי הגידול והייצוא הנוכחיים אפשר לקבל תוצרת אחידה. וזה עוד בכלל אם מקור היבול הוא באמת מחומרה שבאתיופיה. כולם נשבעים וכותבים על התווית חומרה, אבל כשאנחנו עושים בדיקות גנטיות אקראיות למשלוחי היבוא, ואי אפשר להתווכח עם תוצאות הבדיקות האלו שאנחנו עורכים באופן קבוע, אנחנו רואים שונות בזרעים. ייתכן שחלק מהם מגיעים מצ'אד, מניגריה, מבורמה וממקומות אחרים. אין שקיפות בנושא מקורם של הזרעים, ומי שצולל לעומק הגידול ועיבודו, מבין עד מהרה גם שלתוכנים בבית הבד, קטנים וגדולים, יש תפקיד משמעותי בהקניית טעם אחיד לתחינה מיוצרת מסומסום שנאסף ממקורות שונים, באמצעות תהליכי הניקוי, הכילוף, הכלייה והתחינה. נקודה מעניינת למחשבה, אומר הדוקטורנט ירון קרפנס, במיוחד עבור מטפחי זני סומסום חדשים. האם לאיכות הזן יש באמת חשיבות גדולה כל כך, או שתהליך הייצור חשוב ממנו? חמש הטחינות הניסיוניות שייצרנו לאחרונה, כדי להבין אם אכן יש לזנים הניסיוניים פוטנציאל טעם אמיתי, יוצרו אך ורק מאותו זן ולא מבלנד. אני חושב הרבה מאז על חשיבות של ייצור טחינה זנית, אומר פלג. לכל אחת מהן היה פרופיל טעמים וארומות שנבדל באופן בולט זה מזה. מאז טעימות הטחינה ייצרנו לצורכי בדיקה גם שמן סומסום מ10 זנים ניסיוניים שונים. עברתי להשתמש בבית רק בשמן סומסום. גם כשאני מתגן חביתות, וגם לכל אחד מהם יש טעם אחר לחלוטין. בכלל, הטעימות האלה הזכירו לי שטעם חייב להיות חלק בלתי נפרד מתהליך הטיפוח של זנים חדשים. זה לא שלא ידעתי את זה גם קודם, אבל יש הבדל גדול בין לדבר על זה, או להסתכל על זה דרך המיקרוסקופ במעבדה, לבין לחוות את השוני באופן חושי דרך טעם וריח. להתלהבותו של החוקר הצעיר משמן הסומסום הניסיוני, פעם חומר גלם נפוץ במרחב שנעלם כמעט לחלוטין, שותף גם השף קאמל השלמון. אין דברים כאלה, הוא מכריז באושר. זה לא כמו שמן צמחי, אלא כמו סמנה, חמאה מזוקקת עשירה מהחי. גם אני עברתי לבשל ולתגן בבית בעיקר עם שמן סומסום, וכשאשתי רואה את הבקבוק במטבח, היא טועה לחשוב שזה שמן זית משובח. הלחם והתחינה. כתבתה של רונית ורד. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.